מעמיק בנקודה שביררנו ביחד בשיעור הקודם. נדמה לי שתוך כדי העמקה בזה, אנחנו נצטרך לגעת בשתי נקודות. האחת זו שדיברנו עליה כבר, והשנייה קצת יותר להרחיב או להעמיק במה זה אומר לכל אחד מאיתנו. נלך על הדברים לאט לאט. כי קרוב אליך הדבר מאוד, למדנו אם כן, שקרוב מתאר את המנגנון של ההתבוננות, נכון? וקרוב זה עד לרמת בלבבך לעשותו, והמאוד מתאר את הירושה. מה יפה ירושתנו? והמאוד הוא מאוד. ועם הירושה הזאת אפשר להגיע גם לבערת הלב עד למסירות נפש. ולמדנו גם שהמשמעות של זה היא שבכל יהודי נמצאת נשמה קדושה, נשמה של קדושה, שגם אם הוא הכי נמוך וקל שבקלים ופושעי ישראל, הרי שנשמתו שורה באור אין סוף, באותה מידה שהוא שורה בכל יהודי אחר. שהרי בסדר ההשתלשלות, גם נפש, רוח ונשמה שלו, באים מחוכמה דאצילות, והרי בחוכמה דאצילות אור אין סוף מאיר. זה מה שראינו בשיעור שלפני התפילה. עכשיו מסביר האדמו"ר הזקן את מה שכבר דיברנו בו, למה החוכמה היא המקום, היא הספירה שבה שורה ומההשראה שלה ממשיך אור אין סוף עד לנפש, דנפש, דמלכות, דעשייה וכו' וכו' תמיד. הנה, החוכמה היא מקור השכל וההבנה. אנחנו מתבלבלים לפעמים במושגים, ומבחינתנו זה מושג אחד. חוכמה, שכל. אבל החוכמה היא מקור השכל וההבנה. בעברית אחרת, השכל וההבנה נמצאים בבינה. מה שאנחנו קוראים היום הבנה, או מה שאנחנו קוראים היום שכל במובן של make sense, חושב, מבין, מתבונן, זה שייך לכוח הבינה. זה הכוח להבין כל דבר על כל פרטיו. להגיע לעומקו, לשורש שלו, לעשות אנליזה, מה שאנחנו קוראים היום, לרוחבו, כלומר להשוות אותו לכל פרט אחר, ולאורכו. זאת אומרת, להביא אותו הנה למציאות. להעביר אותו ממני לתלמידי, להעביר אותו ממני ממקום גבוה שבי למקום נמוך. לכן זה מיוצג באות ה' של י' כ' ו' כ'. עומק, אורך ורוחב. אבל החוכמה היא לא שכל ולא הבנה, אלא היא מקור. והיא, החוכמה, למעלה מהבינה. לפעמים המקור הוא מלמטה. אבל היא גם מקור והיא למעלה מהבינה. שהוא, רגע, לא לחצתי. יופי. שהוא, זאת אומרת, עניין הבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו. הבנת השכל והשגתו, אתם יודעים מה זה להשיג משהו? להשיג זה להשיג, כמו בתופסת. כשאני משיג משהו, זה קורה בבינה. אני תופס אותו. יוד זאת אותה נקודה שאין לה בכלל שטח. והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה. והיא מקור להם, להבנה ולהשגה.
זה משהו
נרחש? זה הערה שמגיעה.
באותו רגע?
לא, הערה שקיימת. כן. ביטול שאני מקבל את הערה. וזהו, מסביר, וזהו לשון חוכמה. מה משמעות המושג, המילה חוכמה? כוח, מה? דיברנו על זה המון 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 המון, אבל עכשיו מברר את זה לעומק. וזהו לשון חוכמה, כוח מה? כלומר, הדבר שממנו נובע השכל, אבל אתם יודעים מה פירוש כוח בעברית? הבכוח. לא הבפועל, לא האיך, לא ההתבוננות, אלא הבכוח של זה. לכן, זהו כוח, מה? מה? זה עצם השאלה. זה עצם הידיעה שאני לא משיג, לכן אני שואל. מה? אתם יודעים מה המרכז של ליל הסדר? מה? אני לא מבין. אני לא משיג. שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. עכשיו נבין לעומק את המושג כוח מה שמזכירים כל הזמן. הבכוח שלעולם ולעולמי עולמים יישאר בתורת מה. נכון? נכון? כאן מה במובן של שאלה. שהוא מה שאינו, מה כסימן קריאה זה כלום. שהוא מה כשאלה שאינו מובן, שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. ולכן מתלבש בה, כיוון שהחוכמה היא הבכוח והיא השאלה הנצחית שלעולם תישאר שאלה, מתלבש בה אור אין סוף ברוך הוא. דלית מחשבה, תפיסה ביקרה. זה נפלא. למה אור אין סוף מתלבש בחוכמה? כי היא הביטול הגמור. היא הבכוח והמה האין סופי. לכן אמר אליהו הנביא על שפת הים, שאלוקים זה אלה. מי? מי עשה אלה? מי ברא אלה? וחטא העגל היה כשהפכו את האלוקים לאלה אלוהיך ישראל. אלה זו תשובה. אלה זו התייחסות. אלה זה רשום. מה זה סתום? איך אמר שי נפלא, סופר סתם. זה לא רק ספרים, תפילין ומזוזות, זה זה שסופר את הסתום. הוא רושם. סתום לגמרי. אז חוכמה זה כוח, כלומר לעולם זה בכוח, ולעולם זה מה? כשאתה מאבד את המי, אז אתה מגיע לעגל. לכן בתוך החוכמה נמצא האור אין סוף, ולכן נמצא בזה כל הזמן יסוד האחד. זה מה שהופך עכשיו את המושג אמונה למדרגה העליונה שלו. יש אצל האדמור האמצעי ביטוי שכשם שיש יראת התאה ויראה אילאה, תשובת התאה ותשובה אילאה, יש תמימות תתאה ותמימות אילאה. יש תמימות שאני תמים, כי אני תמים, לא מבין. בדיוק, התם שואל מה. אבל התם שואל מה, זה גם מדרגה אחרת לגמרי. התם פירושו השלם. הוא כבר מגיע להבנה שכל הבינה וכל הדת וכל החסד וכל הגבורה וכל הכל 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 הוא בסך הכל הקדמה כדי להבין מה. תם, מה הוא אומר, מופיע בשני מקורות. בירושלמי כתוב טיפש מה הוא אומר. ובמקומות אחרים תם הוא מובן במובן של שלם. ואין שום סתירה בכלל. התם הוא במובן הראשוני הטיפש. במובן העמוק, טיפש זה אותיות פשט. טיפש זה אותיות פשוט. טיפש זה האותיות של מי שיכול לפשוט את הכל, והוא לא תקוע בשום קלוץ. הוא לא תקוע בשום קווץ'. הוא לא תקוע בשום אגו. הוא בטל החלוטין. זאת הקדמה למשפט הבא. ולכן כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, נשמע לא טוב אולי, אבל הכוונה כאן היא מופלאה. הכוונה כאן היא למי שאצלו מודגש הצד לא של ההתבוננות, אלא הצד הפנימי. הם מאמינים בהשם. אתה פונה אל אדם שלא יודע כורך טוב. אתה פוגש אמונה, אבל כאן אנחנו מתחילים להגיע לנקודה העמוקה הבאה. שאתה לא פוגש אצל החכם, שלא עבר את התמימות אתה לפני כן. כאן מתחילים להגיע לנקודה הגדולה. יש מסקנה שהיא אחת הקשות שיש לי מהשבוע שעבר באוקראינה, הגדולות, שעליה אני חושב בלי סוף. זה על מה שאני כישראלי, אולי כולם כן, אני לא יודע, אני כישראלי לא הורגלתי לחשוב עליו. לא הורגלתי לחשוב על זה שברוסיה הורגים יהודים, ויהודים מתבוללים, והיום יש רוסים, וצריך לבדוק מי יהודי ומי לא יהודי, וכל הפוזות הישראליות האלה. פחות הורגלתי לחשוב על אותה חבורה של יהודים, איזה חבורה? בודדים, שהיו ממשיכים ללכת למקווה ב-20 מעלות מינוס. והיו ממשיכים לאכול מצה. זה לא אחוז, זה גם לא אחוזון, זה בקושי אחוזון של אחוזון של אחוזון. המשותף להם הוא אחד. האמונה הזאת. הם ביטלו את שכלם לאמונה הזאת. הם היו תמימות עילה. אלה התמונות של החבדניקים של פעם. אני ממקד אותם. ממש מגדיר. שלא נהיו קומוניסטים. לא יעזור. יש ספר בשם אני מאמין שהוציא פעם פרופסור אליאב, פרופסור מרדכי אליאב, היסטוריון גדול, עדויות של מחזות אמונה בשואה. תוך הספר הוא מביא בין הדברים גם דברים קודמים. יש שם עדות של החסיד יעבץ מהתקופה של מגורשי ספרד, והוא מעיד עדות מדהימה. אין את זה לפניי פה לקרוא, אבל כשאני אמצא את זה אני אביד. עדות מדהימה. איך הוא עושה קו בין החכמים והפילוסופים והידענים והפוסקים והגדולים והגאונים, שברגע הקשה המירו את דתם, למאמינים שהמשיכו והיו מוכנים להישרף עד השנייה האחרונה. הוא עושה קו ברור לחלוטין. הוא מדבר על עצמו. הפן הנוסף של פרק י"ח הוא לא רק הידיעה כלל ישראל ועם ישראל ושום דבר לא יעזור, וזה ידיעה עצומה. הידיעה עצומה, המאוד הזה. הפן הנוסף הוא השאלה הבאה. האם אני הייתי מחזיק שם דקה? לא שאלה שאיתה אני הולך מסוף השבוע שלה. זה טוב שיש ככה אנשים שמאמינים. הלוואי. זאת השאלה. השאלה היא אם דקה הכל, אחרי כל מצוין, אחרי כל הלבן וכל העשב, וכל הלבן וכל העשב, הכוונה היא כל הפילוסופיות הלבניות והעשב. ואני מסכים איך על השאלה היא עליי פה היום. השאלה היא לא כדי ללך לסתום. השאלה היא פה עליי. ולכן כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, הם מאמינים בהשם. שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה. עכשיו צריך להבין למה. כי כוח האמונה קולט מהצד של החוכמה, של האין סוף. לכן כוח האמונה קולט את מה שהשכל לא יכול לתפוס. זה נקודה, מה זה?
מה שאז אמרנו על האומן.
נכון מאוד.
האומן הוא מחדיר ישר בכלי שלו את האמונה שלו.
את מהותו.
זה
פלאי פלאי פלאות. צריך לחשוב על זה לעומק לעומק לעומק. שואלים תמיד אמונה זה רגש, אמונה זה שכל, אמונה זה... זו שאלה נכונה מכיוון אחר לגמרי, היא מאוד שטחית. השאלה היא באיזה כלי צריך לפעול. יש לרב קוק מאמר במאורות האמונה, שהוא פותח האמונה, היא לא רגש, היא לא שכל. היא למעלה, למעלה, למעלה משם. לא, לא, אבל היא בעיקר... כששואלים את השאלה הזאת, מתכוונים למה הכלי שאיתו עושים. איך אתה עושים? זה כלי. אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה אחרת לגמרי. האמונה היא הכוח לקלוט את מה שלמעלה מהקליטה. אבל איך אני יכול לקלוט את מה שלמעלה מהקליטה? כי אני אין סוף. האמונה היא הכוח להביא את זה לידי ביטוי. זה החלק השני. כלומר, לא רק לקלוט את זה ולתת על זה הרצאה. לקלוט את זה, לכן אני מדבר עליי בגוף ראשון יחיד. לקלוט את זה והוא לעשות מזה ספר. אלא לקלוט את זה ולעצום עיניים ולחשוב האם שם הייתי עומד. ואז יש לי כוח פה מחר, אולי. ולכן כל ישראל, אפילו אנשים ועמי הארץ, הם מאמינים בהשם שהאמונה היא למעלה מן הדעת. הדעת זה ההתקשרות וההשגה. עצם להשיג משהו לתפוס. כי הוא מצטט פסוק ידוע בחצי הראשון שלו, אבל צריך לקרוא את כל הפסוק, כי פתי יאמין לכל דבר, זה אנחנו זוכים מהגן. אבל יש עוד חצי. כי פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין דבר לאשורו. לאשורו. הפירוש של הפסוק הוא כך. פתי, אנחנו בדרך כלל מבינים את זה במומן הקטן השלילי. לפתי אין שכל. מה נשאר לו? להאמין. שכן, פתי. יגדל. יחכים. היו הרבה אנשים, אמרנו, יגדלו. נחכים אותם. יפסיקו להיות כאילו, מאמינים. נשאר אותם משכילים, יהיו חכמים, יהיו טילים זוגים כאלה. יהיו חכמים. יצאו מהפתיות שלהם. ואפשר להבין את זה הפוך. פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין דבר לאשורו. אתם יודעים מה זה דבר לאשורו? כתוב שהתורה נכתבה בכתב אשורי. העברית זה כתב אשורי. חז"ל מסבירים למה זה נקרא כתב אשורי. אז יש דעה אחת שהוא מיושר באותיותיו. אותיות ישרות. מה זה דבר לאשורו? מה זה דבר לאשורו? דבר לאשורו זה היי. זה בינה. דבר לאשורו, אני רוצה לראות את זה מכל הצדדים. אני רוצה לאשר את זה. נכון? אני לא אאשר לך בלי שראיתי את כל הפרטים. איך אתה תאשר? אני צריך פה אישור של עורך דין. למה? מה? אני לא יודע לקרוא. אתה יודע, אבל אני רוצה שתוודא לי 100% שעשית את כל הבדיקות לאורך, לרוחב ולעומק. מה ההשלכות של זה? מאיפה זה בא? האם אין פה אינטרס אחר? איך זה ישפיע על? ככל שאני רוצה יותר להבין דבר לאשורו, אני עוד יותר נכנס לאגו שלי. כי אני נכנס יותר ויותר לרוחב. אני חייב לתפוס יותר ויותר שטח. לא, מה פתאום שטח? אני שטחי עומק. אני רק באנליזה. אני אנליזזולוג. אני כולי עומק. יוץ, כמה שיותר עומק זה יותר תקוע בבור. אתה יודע איך אפשר לצאת מעומק? מסכן. זה רק עם פלומפה. אם זה לא עושה אותך מהעומק שלך. אתה פרופסור לעומק. ואז אני שטח, אני רוחב, אני עומק. זה נכון. וכך צריך. וערום יבין דבר לאשורו. צריך בזה המון עורמה. עורמה מתאר משהו ערום, נקד, בלי בגדים. עורמה מתאר ערימה. זאת המילה. הרבה ערימות צריך. הרבה הרבה ערימות. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, והנחש היה ערום. אז בואו נבדוק. מי מנצח? פתי יאמין לכל דבר, עכשיו ננסה להבין את זה במובן החיובי. הפתי מאמין לכל שיש בדבר. פתי יאמין לכל דבר, וערום לא יאמין, אלא יבין. ולכן הוא חייב להסתכל לדבר לאשורו. מה זה עושה בשעה 6:30 בהשפעה של מטרולוגיה X מול כיסא Y? פתי יאמין לכל דבר. עומד הערום ומסתכל על הפתי ואומר, ווילי מסכן. נכון? מה לעשות? ומה הכי כואב להרוג? שהפטי הזה פעם היה פרופסור. ממש שטפו לו את המוח. כלומר, ממש, באמת, כלומר, זה לא מסכן, זה לא תינוק שנשבע, זה דפוק לגמרי. כי פעם הוא היה ערום. ולך תבין שאני בסך הכל במעלית לתמימות עילה. אני עוד מתחת למרתף. עוד לא התחילו בכלל, עוד צריך לעבור מעליות בקומה הראשונה שם, אני עוד בכלל במעליות של החנייה. רק המעבר פה לפתי מוגדר אצלו עכשיו. ולגבי הקדוש ברוך הוא, מבינים את ההגדרה? השכל קולט סוף. האמונה קולטת אין סוף.
אני חושב שהוא רומז פה למשהו שהבעל שם טוב אמר על ערש דווי. הוא אמר, עכשיו אני הגעתי לדרגה של פתי מאמין לכל דבר, אבל כתוב שומר פתאים השם.
כאילו אפלוס לא מכיר. ככה מופיע בשטחי הבש?
כן.
מעניין. נפלא. נפלא. הגעתי לדרגה של פטי מאמין לכל דבר, וכתוב שומר פתאים השם. ולגבי הקודש בורחו, שהוא למעלה מן השכל והדעת, אור אין סוף מאיר בחוכמה, ולית מחשבה תפיסה בי כלל, שום מחשבה ושכל לא מסוגלים להשיג. הכל כפתאים אצלו יתברך. אצלו כולנו פתי. כי הרי בשכל כולנו לא יכולים להשיג. כדכתיב, תראו איך התניא בלי בכלל להסביר נותן פשט בפסוקים. בתהילים עין ג' ואני בער ולא אדע. בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, וגומר. מה כתוב פה? כלומר, שבזה שאני בער ובהמות, בזה אני תמיד עמך. אתם תופסים מה כתוב פה? כתוב בפסוק, אדם ובהמה, תושיע השם. יש מי שמסבירים אדם תושיע, ותושיע גם את התייש מהצד השלישי של החצר. יכול להיות, מי שמסתפק בפשט הזה מצוין. אבל חז"ל מסבירים בעומק, בי יש אדם, וזה הצד של הדעת, הצד של הדמיון, הצד של הלדמות. האדם נקרא אדם כי הוא אף פעם לא מסתפק במה שהוא רואה. היו פה מים פעם, אבל הוא לא הסתפק. כדי שתי השעה הזאת, שעת רחמים, עשינו מזה תי. ראיתם פעם בהמה עושה תי? שותה תי? אלא אם כן תרבטת אותה לגמרי. האדם מדמה. והוא רואה את התי ועכשיו הוא רוצה לשכלל. אז פעם שתו תה, היום לפני שאתה שותה תה, מביאים קופסה ענקית עם 6,000 טעמים. כלומר, אתה חייב לגמור מכללה גבוהה כדי להבין איך שותים תה. כלומר, פעם היית יכול להגיע לפחות בקפה, הייתי יודע. היום גם תה אתה כבר לא יכול להגיד.
כמו לפעולה,
כן.
מה אוכל איזה, בן אדם לומד,
או, בדיוק. כן, בדיוק. הבהמה היא בהמה. בא מה? אתה יודע מה יש בה? את מה שהיא רואה. קח את העשב הזה, שים עליו פפריקה, היא לא תוכן. תן לה את העשב הזה כמו שזה, שמנה ראשונה, מנה שנייה, הכל. תן לאדם את העשב הזה, הוא לא יכול, יכול. הוא חייב פפריקה. אז יש בי אדם, ויש בי גם בהמה. למשל, אני יכול לאהוב את הילד שלי כי הוא גמר פקולטה ל... ואני יכול לאהוב אותו ככה. למה ככה? למה ככה? ככה אני אוהב אותו, ככה. כמו בהמה. צריך להושיע את הבהמה שבי, שהאדם לא יערוס אותה. אני צריך להושיע את האדם שבי, שהבהמה לא תהרוס אותו. אדם ובהמה תושיע השם. ואני בער, הכי לא פשוט זה הפשט. ואני בער, ולכן כולם אוהבים רש. ואני בער ולא עדה. ומזה שאני בער ולא עדה, ובהמות הייתי עמך, אז אני תמיד עמך. לא רק כשהזריחה זורחת והשמש מחייכת והעולם נחמד, ואני אומר הרצאה. אלא גם שם, בניקולאייב, כשאין שום היגיון. וכשאני היהודי האחרון ואומרים לי שאני מענה את הילדים שלי. וכל מה שאני צריך לעשות, זה פשוט סוויץ' אחד. לא אמרו לי להשמיד את עצמי, כלום. ואחרי זה מסתכלים 70 שנה אחורה, מה נשאר? אתם יודעים מה התכוונתי בהתחלה כשאמרתי שפרק י' ז', כלומר עד פרק י' ז' דיברנו על ההתבוננות. עכשיו אנחנו מדברים רק על דבר אחד, זיכרון. יהודי זה זה שזוכר. ולכן, אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל, מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב. זה לא הרמטי. ודאי שלא. זה גם לא הרמטי שזה עד הסוף. זאת אומרת, אתה לעולם לא תוכל להיות לא יהודי. אבל האם לא ייוולד פה בהמשך מכל מיני התבוללויות מה שיוולד? תסתכלו בעולם. אבל האין סוף הזה יישאר אין סוף. ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב. וסובלים עינויים קשים. שלא לכפור בהשם אחד. ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת השם. פה לדעתי הוא מתכוון בבורים ועמי הארץ למשהו אחר ממה שהוא התכוון לפניכם בעמי הארץ. לפניכם כשהוא דיבר על נשים ועמי הארץ הוא התכוון למי שאצלו הצד הוא הצד הפתאי במובן הטוב. גם שהכל פועל חוכמתית הוא פועל במובן הרחמי. התמים. אבל המושג עם הארץ עובר במשנה שני שלבים. יש עליו שעם הארץ הוא מושג שלילי מאוד. עם הארץ במובן האפיקורסי. עם הארץ, יש שלבים במשנה שמשמעותו מי שעושה אידיאולוגיה מהארץ. לא רוצה לשמוע כלום מהשמיים, עזוב אותי, יש פה רק את הארץ. כנראה. שם יש שאלה מה הכוונה. בור זה באמת מי שלא יודע. כמו שדה בור. לא גדל כלום. בור. זה ברור. בור סוד, בור, בור, אין כלום. עם הארץ, למשל של רבי עקיבא, שאומר שכשהוא היה עם הארץ, הוא היה שונא חכמים. והיה אומר, מי תן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור וכו'. אז הביטוי עם הארץ שם, הוא ודאי ביטוי נגטיבי, שלילי, הרסני, אגרסיבי גם, אקטיבי מאוד. מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור? זה לא מילים, רעיונות, אני במיטה. אנטי, כן, עם הארץ, תפיסת עם הארץ. תפיסת עם הארץ זאת אומרת, באנו לארץ, תעזוב אותי עכשיו מהשמיים. מציאותי, אבל במובן האידיאולוגי. בור, זה בור. עכשיו הוא מדבר על שני סוגים של אנשים. לכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל, אתם שמים לב, קל שבקלים ופושעי ישראל, לדעתי מקבילים לבורים ועמי הארץ. הקל שבקלים, בדיוק. עכשיו קחו את הקל דעת לגרף הכי קיצוני, למקום הקיצון, תגיעו לאיזה הדוניסט מופרע. יכול להיות אגב חכם מבחינת הכל. קל שבקל אידיאולוגיה של נהנתנות, עזוב אותי מהשליות האלה. פושעי ישראל, זה לא עזוב אותי ולא מהשליות. אני אלחם בך. זה אידיאולוגיה. אני אלחם עד הסוף. גם הקל שבקלים וגם פושעי ישראל, במבחן האמת בסוף, מעל השכל, נמצא אור אין סוף המאיר. וזה אתה פוגש ברגעי ההירואיות ההיסטורית של האנשים האלה שמוסרים את נפשם פתאום על השם אחד. זה מה שכתוב פה. הקל שבקלים והאידיאולוג, האידיאולוג, האידיאולוג, האידיאולוג. זה הסיפור המפורסם שם, וירח את ריח בגדיו אצל יעקב, שמריח בדיוק. יקים איש צרורות. וירח את ריח בגדיו, כשבא יעקב מן השדה כביכול לקבל את הברכה של עשיו, הוא מריח את ריח בגדיו. חזל אומרים, אל תקרי בגדיו, אלא וירח את ריח בוגדיו. הוא הריח את ריח הבוגדים שמלאים אור השם. ואז מסופר על יקום איש צרורות. ויוסף משיטה. יקום איש צרורות היה גיסו של יועזר, יוסי בן יועזר, סליחה, איש צרידה. נתן הראשון, אחרי שמעון הצדיק, יוסי בן יועזר איש צרידה. הגיס הזה, הוא היה התליין היווני שבא לתלות, להוציא להורג את גיסו. אתם מבינים את האדם? אתם מבינים לאן אפשר להגיע? וברגע האחרון, לפני ההוצאה להורג, הוא מוסר את עצמו ומת בארבע מיטות בית דין. בגלל מסירות נפש בשם אחד. וירח את ריח בגדיו, הוא פתאום מריח את יקום איש צרורות. איש צרורות, סליחה?
יש שם אחד פושע ואחד קל שבקלים.
יכול להיות יוסף משיטה, זה הקל שבקלים,
הוא רוצה את הכסף.
זה מדהים. שם המדרש מביא שתי דוגמאות. נהדר, נהדר. המדרש מביא שתי דוגמאות. כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. יקום איש צרורות זה האידיאולוג הזה, המתייוון. שמוכן, רוצה להרוג את גיסו כהוכחה של כמו הפאבליק מורוזובים האלה, שהיה מוכן להרוג את האבא כי הוא פגע בקומוניזם. והמבחן יהיה שאבא ואני אותו דבר. יוסי בן יועזר ויוסף משיטה היה אחד שכשנכנסו בבית שני, דור אחר, כשנכנסים בבית שני הרומאים, הם מפחדים מלהיכנס למקדש. מפחדים, אומרים להם כל מיני דברים, היהודי מפחיד, מקדש, לא כדאי להסתכן, מי שנכנס, מפחדים. מה עושים? שולחים בשר תותחים. אבל צריך לחפש מישהו שצריך לשחד אותו. אז אתה צריך להיות אחד שמוכן להיכנס עכשיו למקדש, לגנוב את המנורה, להביא לרומאים, אתם מבינים את המשמעות ההיסטורית? להביא לרומאים ולעשות מזה ביזנס. בדיוק. אז הם אומרים לו, מה שתוציא יהיה שייך לך. הוא מביא את מה שהוא הוציא, אז הם אומרים לו, לא, ביזנס זה ביזנס. ואז, כדי לא להוציא את מה שהם אומרים לו להוציא, הוא מוכן למות, וחזל מתארים שם איך מכניסים אותו לתוך סד וחותכים אותו. והוא במסירות נפש, על השם אחד ושמו אחד. זה נפלא, זה הערה נפלאה. יוסף משיטה הוא הקל שבקלים. הוא היה מוכן למכור את הכל בשביל לבנות וילה. יקום איש צרורות, יכול להיות שהיה אידיאולוג אדיר, הוא היה מוכן לחיות על פת במלח ומים בכלום, במשורה, כדי להעביר את האידיאולוגיה שאין השם אחד חלילה. את שניהם מריח יצחק. עכשיו אתם מבינים אגב את הביטוי וירח, ראה ריח בני. למה הכל בריח? גם המשיח יעבוד עם הריח. ויצא חוטר מגזע ישי ועריכו. אתם יודעים למה? מה זה ראה ריח? ריח לא רואים, ריח מריחים. יצחק אומר ליעקב, אני מריח את האין סוף. כשתואמים משהו, אז יש פחות. שמריחים, זאת מין הנאה אינסופית, שאתה לא יודע להגדיר אפילו מאיפה היא באה, ואתה לא יודע עד איפה היא הולכת. וירח את ריח בגדיו, יקום איש צרורות ויוסף משיטה. קל שבקלים ופושעי ישראל. וגם במעט שיודעים, אותם פושעי ישראל, או קלים שבקלים, או כל אחד מאיתנו. גם, ואתם מבינים שבמדרגת האין סוף לא מוסיפים לעולם חלילה את המילה להבדיל. אין להבדיל בין יקום איש צרורות למשה רבינו. גם רגע לפני, כשהוא רצה להרוג את יוסי בן יועזר איש צרידה. כשהוא היה עם החרב. אתה לא קולט מאיפה. אתה גם לא תקלוט, כי אתה שייך להשגה. פה צריך להיות פתי. בידיעה נאמנה. וגם במעט שיודעים בגדולת השם, אין מתבוננים כלל. המסירות נפש לא באה מההתבוננות. וכאן לדעתי הוא מדבר לא רק על הקלים שבקלים ועל הפושעים, הוא מדבר על אותו יהודי שהמשיך והמשיך, ואתה שואל, אז מה היה הצד שממנו המשיך? ממנגנון המאוד. מנגנון המאוד זה כמו מצנח חירום שנפתח כשמנגנון ההתבוננות לא עובד. ואז כשמנגנון ההתבוננות לא עובד, כי מפעילים עליך, תקראו את נתן שרנסקי בתשע שנים שלו שם, ותראו איך מנגנון המאוד נפתח כשמנגנון ההתבוננות נגמר. כל פעם, הוא לא קורא לזה כך. תראו שם איך מסתיים מנגנון ההתבוננות ונפתח מנגנון המאוד. כמו בתיאור של מצנחים. וההגדרה שאתה יודע שאתה עכשיו פה, אתה לא יודע בכלל, אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום, רק אתה יודע שאתה ממשיך את אברהם, יצחק ויעקב. אתה בקושי יודע את השמות שלהם. לא בקושי, אתה לא יודע. וברור לך שפה נפתח מנגנון המאוד, ובמנגנון המאוד אין מסביב KGB, אין מיליארד אנשים בכלל. זה לא קיים. תשמעו, תקראו, תראו. הם חיים איתנו, היהודים האלה. וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל, ואין מוסרים נפשה מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל. ההתבוננות לא מביאה מסירות נפש. זה לא המנגנון שממנו באה מסירות הנפש. אלא, זה אומר התניא שקורא להתבוננות, זה הספר שלו בעיוניים. עכשיו מדהים. יפה מאוד. עכשיו את שואלת מיכל את השאלה החשובה. איפה זה בחיים? התניא יגיד לנו בהרבה מקומות בהמשך. מה זה בכל נפשך? חז"ל אומרים, אפילו הוא נוטל את נפשך. מה פירוש? שכשאני קורא קריאה שמע אני צריך להתכוון, כשהוא יטול את נפשי, אוקיי, ואז אני עושה סטטיסטיקה, ואני אומר, סך הכל עסק לא רע. לא. בסדר. בסדר, שם שם. אפילו הוא נוטל את נפשך, אומר התניא, פירושו, האם בלימוד התורה אתה מוסר את הנפש עליה? האם אתה חי במסירות נפש? זה כן מנגנון שצריך לפעול כל החיים. הוא אחר, הוא קשה, איך עושים אותו בכלל? זה בא ממקום... מה? זה מנגנון, לא. מה פתאום? זה מנגנון קבוע שכל הזמן אני חי איתו בזיכרון. זכור. הזיכרון זה הדבר הכי ממשי שיש בעולם. אין יותר חזק בעולם מהזיכרון.
רואים את זה מהסיפור של חנה ושבעת בניה. וגם היה להם כל הזמן את הזיכרון הזה, אפילו הילד הכי קטן, היה לו את הזיכרון והידיעה.
הקהל וחומר וכו', כן.
מסירות נפש מוחלטת.
כן. אברהם הולך, מיכל לא, אברהם הולך לעקדת יצחק לא בגלל ההתבוננות. הוא נותן לה מאוד לנצח את ההתבוננות. כל הסיבות של ההתבוננות היו עוצרות את אברהם לפני העקדה. כל סיבה מהמקום של ההתבוננות הייתה אומרת לאברהם, תגיד, לא קראת קירקגור על עקדת יצחק? א' ב'. לא קראת שום דבר. איפה ההשכלה הבסיסית שלך, אברהם אבינו? משהו. קצת ידיעות על עקדת יצחק. משהו. הרי כל יום מוצאים ספר חדש על העקדה בראי הראי של הפריזמה של הראי. לא קראת לו. ולעקדה יש ראי אחד. וישא אברהם את עיניו ויער. איך הוא קורא למקום? השם יראה. אני הייתי פה? מישהו ראה? היה פה אברהם? אברהם, אין. זה מנגנון קבוע שחייב להיות פועל. אני לא יודע מה זה, אני לא יודע לדבר עליו. אבל אני מאמין שאני יודע מה זה, ושממנו אנחנו אומרים את זה.
נשאר לי את הרצית של הנפש, ואיך את הנשמה?
איך הנשמה פועלת בלי תמצית? נמשיך את מה שאת אומרת. נכון, זה התמצית. איך יכול להיות שהנשמה פועלת בלי התמצית? הגדרה מעולה. זאת תמצית הנפש. נכון? עכשיו, מי ששותה תמצית זה לא טוב. אז הוא פועל עם התבוננות. עושה מים, רוצה קצת סוכר, לימון, לשחק וזה. מצוין. הוא אומר, אני אוהב...
יש פה משהו שמבטל תמצית, אבל זה משהו שהוא...
הוא מעל. נכון.
זה מה שאומרת שבאמת לחיות ככה כל החיים זה דבר...
המנגנון קיים כל הזמן, זה מה שמחיה אותי. פעם שאלנו בשם העקדת יצחק, פתאום כל המושגים מקבלים עומק. את השאלה המפורסמת של העקדת יצחק, העקדת יצחק שואל את הדילמה הידועה, דילמה נהדרת. העקדת יצחק אומר, יש שני ערכים מתנגשים. ערך אחד קוראים לו הבחירה החופשית, וערך אחד קוראים לו נצח ישראל. שומעת, מיכל? הוא אומר, זה מתנגש. מתי זה מתנגש? הוא אומר, נצח ישראל לא ישקר, נכון? תמיד יהיה נצח ישראל, ככה אתה אומר לי? נכון? אין סוף. שויה. עכשיו, מה המצב כשאני היהודי האחרון, לא עלינו? שומעים? אני היהודי האחרון. לא עלינו, היו יהודים שחשבו שהם היהודים האחרונים. אני היהודי האחרון. יש לי בחירה חופשית, כי גם בחירה חופשית זה ערך. יש לי בחירה חופשית? אני רוצה להתאבד. יש לי בחירה חופשית? כן?
כן.
100%. אני בקומה 100. עוד שתי קומות, כניסה לגג. אני על המעקה. יש לי בחירה חופשית? עוד שתי שניות, נצח ישראל בקומה ה-70 בירידה. ויחד איתי נצח ישראל מגיע עוד מעט בום. יש לי בחירה חופשית? אז מה נצח ישראל לא ישקן? אומר בעל העקה, שאלה מאוד יפה. מאוד יפה. רק שכחת נתון אחד. לך יש 100% בחירה חופשית. תגיד, גם לקודש ברוך הוא יש בחירה חופשית. הוא יכול לסדר שאתה לא היהודי האחרון. הרעיון שלך היה מצוין, אבל הוא חייב לקבל את הנתון שאתה היהודי האחרון, או שיש לו בחירה חופשית. השאלה שלך באמת נהדרת. ברמת השכל וההבנה, אתה נאמבר וואן. ואתה תסדר שאתה היהודי האחרון, כי אתה אחראי על מפקד האוכלוסין. הבנתי הכל, 100%. ויש לך נגישות, יש לך את המנגנון, הכל הבנתי. חוץ מזה שלא הבנת כלום, לא הבנת. יש עוד מנגנון.
שומע פתאים השם.
שומע פתאים השם בדיוק. יש עוד מנגנון. עכשיו, אתה מודע לו? כדאי. כתוב במשנה, חביבים מישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. היה מסביר הרב צבי יהודה תמיד. אבל זה כל הראשונים פה. חביבים מישראל שנקראו בנים למקום גם אם הם לא יודעים. אם הם יודעים, כל העבודת השם שלהם אחרת. הם יקראו בנים למקום, אם הם יודעים או לא יודעים. זה מנגנון חירום. אם הם מודעים לו, לזה קוראים זיכרון? הקריאה שמה שלו היא אחרת. הקוסטי שלו שמה. כל החיים שושנים. כל המציאות, בכל נפשך הוא כל הזמן. והוא חותם. וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות והשם כלל. אלא בלי שום דעת והתבוננות רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד. בלי שום טעם וטענה ומענה כלל. והיינו משום שהשם אחד. מאיפה זה בא? מאיר, השם אחד, זה האין סוף שדיברנו עליו מקודם. זה החוכמה, כוח מה, ששם האחד. כאן אין אחד. כאן אנחנו כבר בבריאה, והכל פרוד. היינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש. כל עוד בלבב, נפש יהודי הומיה. כל נפש. והיינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבנפש, כמו שהסברנו, נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה, שבאה מחוכמה דה עשייה, שבאה עד מלכות דה אצילות, שבאה מחוכמה דה אצילות, שבאה אור אין סוף מאיר, שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן. שאלנו בתחילת הפרק על שורשה של האהלה המסותרת. זה שורשה. היא מושרשת בכוח החוכמה. מה השורש? זוכרים ארבע שאלות ששאלנו? היא מושרשת בכוח החוכמה של הנפש שלמעלה מהשכל. ובכוח החוכמה מלובש אור אינסוף. ועניינה, מתי היא באה לידי ביטוי? במנגנון החירום, כמו שעכשיו צריכנו להגדיר, במסירות נפש. ביקום משטרורות וביוסף משיטה. ביכולת שלך לזכור כל הזמן. ואז שאלנו, נכון, מה הייתה השאלה השלישית? ירושה. ואיך היא ירושה לנו? כי האבות נעשו מרכבה. מכיוון שהאבות נעשו מרכבה, אז הם העבירו את זה לזרעם אחריהם עד עולם, בזמן ובמקום. ואיך נכלל בה גם דחילו? כי זה עצם הדחילו, כיוון שהשם אחד. ושם, למעלה מהשכל, דחילו ורחימו, הם אחד. אז אלה ארבע השאלות ששאלנו, בהגדרת המושג מאוד. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, התחלנו את שני השיעורים. לא נפלאתי ממך, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי קרוב אליך, פרק י"ז, במובן של ההתבוננות, מנגנון הקרבה והקרב מביא את זה להיות קרוב אליך, גם אם אינך יכול בלב בוער, על כל פנים בלב של בלבבך לעשותו, איך קראנו לזה, באהבה ויראה שבמוח, בתבונה, לרמת קיום, נכון? כי קרוב אליך הדבר מאוד. לפיך, בלבבך לעשותו, עכשיו עובר. לפי הקרוב אליך זה עד בלבבך לעשותו. והמאוד הוא עד בלבבך ממש. זה הפסוק, וכאן מסיים התניא את החלק של המאוד. מכאן בעזרת השם אחר.